לא להיבהל.
אנחנו באות י"ג, צפיית היופי. ההיגיון ההלני העליון שראשיתו ותכניתו היופי הוא כולו צפייה, תיאוריה שהוא עמדה בראש התשעיות איניאדות של פלוטין. פלוטינוס, אחד הפילוסופים היווניים הידועים, כתב את האיניאדות. בעצם הוא כתב רק את ה... הוא כתב אותם כל אחד לחוד. מי שחיבר את זה זה יהודי בשם פורפיריוס. והוא בעצם סידר את זה. יש לזה הרבה ויכוחים בחוקרים, אם יש לזה בכלל משמעות לסידור שלו, שהוא סתם אסף שם 6 פעמים 9 מאמרים. יש שם 54 מאמרים שהוא סידר את זה בשישה חלקים, שלכל אחד יש 9 מאמרים, ובדרך כלל נוטים לחשוב שאין שום משמעות לסדר. הוא מעיר את זה גם פה למטה, שהוא לגבי מאמר מסוים, אבל זה נכון כללית. זאת אומרת, יש בעיה עם הסידור של העניין הזאת. בכל אופן, אז פורפיריוס העמיד את המאמר על התיאוריה של פלוטינוס באמצע, איפשהו, הוא כותב את זה פה, איפה, אני לא יודע, באיניאדה השלישית בספר ח', בסדר? בחלק השמיני של האיניאדה השלישית. אבל למעשה, לדעתו של הנזיר, היה צריך להעמיד את זה בהתחלה. זה הקטע שבעצם קובע את תבניתן של כל האיניאדה. טוב, הכל שואף לצפייה, כל לימוד וכל עשייה, גם הטבע הבלתי מתנועע, שהוא הכוח המניע. הטבע הבלתי מתנועע שהוא הכוח המניע, לא הכוונה לאוסף העצמים הדוממים, כן? אוסף העצמים הדוממים הם לא הכוח המניע. הוא מדבר על אותן אידאות נחות שהוא דיבר בסעיף י' למעלה. הכוח המניע בתמונה הפלטונית היוונית זה דבר נח, הוא בעצמו נייח, הוא הטבע, הוא מתכוון לומר טבעו של הדבר, לא הטבע במובן nature, טבעו של הדבר, זה הוא מתכוון לומר הטבע. טבעו של הדבר הוא החוק שתמון בתוכו, החוק שמפעיל אותו, החוק ששולט על פעולתו. זה מה שמתכוון פה הטבע. והדבר הזה אצלו, שזה האידאה הפלטונית, זה דבר נייח. והבלתי מתנועע שהוא הכוח המניע. ההוויה בקבלת צורה היא מעשה צפייה דוממת. זה כאילו חיקוי. זה מזכיר את זה בסימן ת'. מאור עולם האידאות בתור דוגמת סדר עולם נאה, שהעולם הזה מחוקה הימנו חיקוי נאה. העולם הזה זה איזשהו חיקוי של האידאות, כן? זה גם כן, זאת פעולה סטטית. אתה מחכה את האידאות, אתה לא שואף אליהם, אתה לא עושה איזושהי פעולה, אתה בנוי בתבניתם כמו חותם ונחתם כזה. הטבע נח בצפייה דוממת, והלוגוס העושה בהוויה שהוא בעצמו נח, זה מה שדיברנו קודם, הלוגוס האפלטוני הוא בעצמו נח, זה אידאות נחות. נחזור לזה, אני רק נותן פה כמה הערות באמצע. אינו אלא צפייה, לוגוס דומם. גם הנפש היא כולה צפייה, ואין גבול לצפייה. היופי הוא בריאות, יופי החושים. ולמעלה מזה, יופי המעלות הטובות, שלכולם חלק באידאה היוצרת. כולם אידאות מאותו סוג. המעלות הטובות, היופי, הטוב, כל זה זה בעצם דברים מאותו סוג. כולם שייכים לאותו עולם אידאות נייח שבתבניתו העולם שלנו בנוי, מחוקה. הנפש הצופה במעלות הטובות מתהרה בהן ונעשית אידאה ולוגוס טהור, אי גשמית, השכלית, לא יודע מה זה, שכלית אני חושב. השכלית, יכול להיות. כולה לאלוקים, מקור היופי. עוד פעם, גם האלוקים נתפס כמקור היופי, זאת ההגדרה היוונית לאלוקים. הנה, האידאה הכי גבוהה, עדיין דבר נייח, לא דבר פועל בעולם. אלא הרעיון של העולם, אבל משהו עומד, משהו נייח, לא משהו שפועל. הנה, זה התפיסה היוונית של האלוקים. אנחנו נחזור גם לזה. כי הוא האחד, הטוב, היופי, היופי. מן היופי, ישר הוא השכל. נוס, איזשהו ביטוי שעוד לא הספקתי לדוק אפילו מהו, רוח היפה. בשכל הנפש יפה, ובנפש היוצרת כל צורה, כל החוכמות, כל המעשים הם יפים. טוב, בואו ניתן איזושהי תמונה. פה יש משהו שהוא משהו שקצת אני בדרך כלל לא יודע טוב כל כך לעשות אותו. אני אנסה בכל זאת לנסות להסביר מטאפורה. זו עבודה ספרותית, לא עבודה פילוסופית. פה הוא מסביר בעצם למה המטאפורה של צפייה או של ראייה היא זו שמתארת נכון את כל אופן החשיבה היווני, את התפיסה של כל הדברים בעולם היווני. גם האלוקים שם הוא אלוקים חזותי, או אלוהים בעצם חזותי שם, והלוגוס זה דבר נייח, וכאילו החיקוי של הלוגוס, העולם הזה שהוא בנוי בתבניתה של האידאה, זה בעצם פעולה של ראייה ולא פעולה של שמיעה. זאת אומרת, הכל נסוב סביב איזושהי פעולה שהוא קורא לראייה. זאת המטאפורה שמתארת את היווניות. וכמובן לעומת זה, כל הזמן ברקע, הוא לא מוזכר בקטע הזה, אבל ברור שכל הזמן ברקע לעומת זה עומדת התפיסה היהודית שהוא מגדיר אותה כמשהו שמיעי, שמיעה. זה בעצם השואה התחתונה של כל העניין הזה. זה אוסף של כל מיני פרטים שמשייך את כולם בעצם לאופן הכללי הזה שנקרא ראייה או צפייה.
למה הוא מגיע לזה עכשיו? אם זה משהו, זה לא חדש
בספר, זה כבר עוד הרבה זמן. הוא מדבר עכשיו על התפיסה היוונית. הוא מנסה להגדיר עכשיו את התפיסה היוונית. החידוש שלו הוא לא במה נקרא חזותיות. החידוש שלו הוא בזה שהיווניות ניזונה ממושג החזותיות שאותו אנחנו כבר מכירים קודם. גם היווניות האפלטונית, זה הסברנו שזה חידוש קצת יותר גדול. היווניות האריסטוטלית היא באופן יותר ברור חזותית. זה מה שדיברנו על הרמב"ן הזה בפרשת החרמות. זאת אומרת שאותו יווני שאומר ששום דבר שהוא לא השיג אותו בשכלו ולא תפס אותו לא קיים. זה אריסטו. אפלטון לכאורה הוא משהו קצת יותר קרוב להיגיון שמיעי. הוא רואה את האידאות כדבר קיים, נכון, בתוך הדברים. זה לא רק איזושהי הפשטה תיאורטית שלנו ולא דבר. עדיין, אפלטון גם הוא בעצם מייצג איזושהי תפיסה ראייתית, תפיסה חזותית, אולי דקה יותר. יש ביטוי כזה בסוף הסימן הבא, י' ד', כתוב, הרי זו סוף סוף אידיאליות הסתכלותית, אלילית דקה. ההבדל בין אפלטון לבין אריסטו זה עד כמה החזותיות שלהם דקה. אבל זה עדיין חזותיות ולא שמיעיות. אז פה הוא מנסה קצת לחזור לעניין הזה, למה באמת המאפיין החזותי הזה הוא המאפיין המתאים. קודם כל נחזור רגע לראייה ושמיעה, אבל הפעם אולי לא בהיבט של לא בהיבט של העומק והעמימות לעומת השטחיות והבהירות שעליו כבר דיברנו, נכון? שראייה היא שטחית אבל בהירה, חד משמעית, והשמיעה היא עמומה אבל תופסת גם דברים שהם מאחורה. זה מה שהסברנו עד עכשיו באותן מטאפורות של ראייה ושמיעה. כאן יש עוד חידוש, אולי מעבר למה שאמרתי קודם, שהחידוש שלו הוא רק לגבי האפיון של היוונים ולא לגבי מה זאת חזותיות. יש כאן בכל זאת איזשהו חידוש שהוזכר במה שאמרתי קודם, עולם האידאות הנחות, כן, בסימן י', שבו מסודר העולם המחוקה, קוסמוס וכו', זה כול כוח הפועל בו. אז כאן הוא מגדיר יותר טוב למה זה נייח, כל העסק הזה, ולמה הנייחות זו תכונה שמתארת חזותיות, או הפוך. למה בעולם נייח, אז ההתבוננות בו זה צפייה ולא האזנה. כן, זה בעצם המטרה של הקטע הזה. קודם כל נתחיל אפילו פיזית לגמרי. כשמסתכלים תמונה של הדבר שעליו מסתכלים, זה דבר נייח. כשאני מאזין למשהו, דבר נייח לא משמיע קול. אי אפשר להאזין לדבר נייח. רק דברים, כל זה איזושהי, נובע מאיזושהי תזוזה, לא רק הוא עצמו שזה גלים, זה נכון גם לגבי אור, אבל אני אומר, מה שיוצר את הכל, כל לא נוצר מדבר עומד, משהו, איזשהו תהליך צריך לקרות כדי שיצא כל. משהו צריך להקות על משהו, משהו צריך לזוז, משהו צריך להתחכך עם משהו, כן? אין דבר נייח שמוציא קול, זאת אומרת, כל שיוצא הוא תוצאה של משהו שקורה, משהו שזז. לעומת זאת, תמונה, זה לכאורה לא רק כך, אבל עוד מעט נראה שזה בדיוק ההפך. זאת אומרת, זה רק לא כך. קודם כל, סתם בתפיסה הפשוטה, מה זאת תמונה? תמונה אפשר לראות גם דברים זזים וגם דברים עומדים, נכון? זאת אומרת, המקור של, של מה שאני רואה יכול להיות עומד או יכול להיות זז. אין איזושהי דרישה שהוא דווקא יזוז, אז כבר רואים איזשהו הבדל, נכון? השמיעה זה לתפוס דבר חי, דבר זז, דבר פעיל, דבר שפועל, וראייה זה לתפוס את הדבר כמו שהוא סטטי, לצלם אותו.
ויש אבל גם לחברים, אבל שאלה יותר קשה לראות דברים,
נכון, בדיוק. זה מה שהתכוונתי לומר, שאנחנו עוד בעת נראה שזה בדיוק ההפך. לא רק שזה לא לגמרי שמיעה, אני חושב שזה לגמרי לא שמיעה. הראייה זה במושכל הראשון, בוא נחזור רגע לנקודה שבה היינו. במושכל הראשון ראייה זה משהו שהוא יותר משמיעה, לא משהו שהפוך לשמיעה. שמיעה זה לתפוס רק דברים פועלים, רק דברים זזים. וראייה תופסת גם דברים זזים וגם דברים עומדים. אבל באמת, האמת היא שזה לא נכון. ראייה זה לתפוס דבר נייח בלבד, רק דבר נייח. ושמיעה זה לתפוס רק דבר זז, רק את התהליך. לכן במובן הזה, זה ממש שתי תמונות דואליות, שכל אחת תופסת אספקט אחר של המציאות. קודם כל, עוד לפני שנגיע אפילו לחץ ולמה שכבר הזכרנו בעצם, כשאני מסתכל, אפילו כשאני מסתכל על דבר זז, מה אני רואה בו? אני לא רואה את התזוזה, נכון? מה יוצר את התמונה שאותה אני רואה? בכל, מה שיוצר את הכל זאת תזוזה של משהו. מה שיוצר את האור זאת לא תזוזה של משהו, או את התמונה שהאור מביא אליי. זאת לא תזוזה של משהו, זה עצם קיומו של משהו שם, שפגע בו אור והחזיר אותו אליי. נכון? אז גם אם הוא במקרה זז, התזוזה היא מקרית. זה לא שהמקור של האור הוא יכול להיות זז, הוא יכול להיות נייח. המקור הוא נייח. אז הוא יכול להיות גם נייח בנקודות שונות, נכון? זאת אומרת, אז ככה אני אראה תנועה. אבל למעשה המקור לראייה הוא תמיד עומד, הוא לא זז. אתם מבינים מה שאני אומר?
ניטרלי, הוא לא זז, הוא לא זז.
לא, לא, הוא כן, אני חושב שהוא לא ניטרלי, הוא עומד. ואני גם אדגיש יותר בהמשך. הראייה באשר היא, מה שיוצר את התמונה זה עצם קיומו של דבר בעולם. אם הוא במקרה זז, אז הוא קודם קיים פה ואחרי זה קיים פה, אז אני רואה אותו קודם פה ואחרי זה פה.
זה מקרה הונייך. הקיום זה דבר חיצוני.
כן, אבל ברור שפעולה זה משהו שנוסף על עצם הקיום. עצם הקיום זה דבר, אתה צודק שהוא ניטרלי עקרונית, עוד מעט נראה שאפילו זה לא. אבל אתה צודק שהוא עקרונית ניטרלי, אבל ברור שכשאתה מדבר על עצם קיומו של הדבר, עוד לפני שאתה שואל, מה זה הכנות לתג כשאתה שואל על עצם קיומו של הדבר, אתה מדבר עליו עוד לפני השאלה אם הוא זז או עומד. נכון? במובן הזה אני מתכוון לומר שזה עצם קיומו של העצם זה דבר נייח. זה לא השאלה אם הוא פועל או לא פועל, זה עוד קודם לשאלה הזאת. בסדר? אתה צודק שזה לכאורה נראה ניטרלי, אבל אני חושב שזאת שאלה שהיא מעבר. זאת אומרת, זה לא שגם גוף נייח וגם גוף זז יוצרים תמונה. זה נכון, אבל זה נכון בגלל שמה שיוצר את התמונה לא קשור לשאלה הזאת, הוא נמצא עוד ברובד קודם. בסדר? בעצם קיומו של הגוף, לא משנה כרגע אם הוא נייח או עומד. גוף, באשר הוא, כשהוא קיים, זה דבר סטטי. נכון? הוא יכול במקרה לזוז, אבל עצם קיומו של הגוף זה דבר סטטי. עכשיו, מעבר לזה, זה מה שהזכיר אבי קודם, הזכרנו כבר...
אתה לא להגיד שכל זה משהו שנוגע כאילו מעצם הדבר וריאל זה... ריאל תלוי בזה שהשמש, האור...
כל זה יצירה של הדבר עצמו, והאור בדיוק בגלל זה, זאת אומרת, בגלל שהדבר עצמו הרי לא עושה כלום, אז איך אני יכול לראות אותו? אך ורק אם מישהו משליך עליו קרניים שחוזרות אליי, וכך אני יכול לראות אותו, דווקא בגלל שהוא לא עושה כלום. זה שני מאפיינים קשורים. הכל, אני עצמי יוצר את הכל, אני לא צריך מישהו אחר שיזרוק עליי כל, למה? כי באמת פעולת יצירת הכל היא זו שיוצרת אותו. זאת אומרת, אני עושה פה פעולה ולכן הוא נוצר. אבל איך נוצר האור שדרכו אני יכול לראות את הדבר? אך ורק מישהו אחר, כי הדבר עצמו הרי לא פעיל שאני רואה אותו. אז לכן ברור שהאופן שבו רואים זה בעצם להיעזר במשהו אחר, לא הדבר עצמו מראה את עצמו לעיניי. הדבר עצמו משמיע את עצמו אליי, לאוזניי. הדבר לא מראה את עצמו לעיניי. זאת אומרת, זה לא נכון, על ראייה זה לא נכון לומר כך.
חוץ מלשמש עצמה, שהיא כן אז עושה איזו תעולה כלשהי.
נכון, נכון. בשמש אולי זה משהו אחר באמת. אבל למעשה על השמש אי אפשר להסתכל, זה הרבה פעמים מביאים גם כן בתור דאומה. טוב, סתם בגלל העוצמה, כמובן שעל נר נגיד כן אפשר להסתכל. טוב, נכון, אבל סתם הראייה הרגילה אני אומר, אז דורשת איזשהו מקור אור אחר, ואני חושב שזה קשור למאפיין שאנחנו דיברנו עליו. אז הזכרנו כבר באמת את הפרדוקס הזה של החץ של זנון. שם למעשה רואים יותר מזה. האופן... אני זכרת את זה נדמה לי גם השנה, גם בשיעורים האלה כל הנבואה, נכון? לא? אני בטוח שהזכרתי. אז רגע, איפה אתה שמעת את זה ממני? אז?
כל השנים עברו.
שנה ראשונה דיברנו על זה. טוב, בואו אני אזכיר את זה בקטן. נדמה לי שהזכרתי את זה גם פה, אבל טוב, אולי אני טועה. הפרדוקס של החץ של זנון הולך כך. בואו נסתכל על חץ שאף. אומר זנון, איך זה יכול להיות שהוא אף? או לחילופין, נשאל את זה אחרת, מתי הוא אף? הרי בכל רגע ורגע שאני אסתכל עליו, הוא בסך הכל עומד, רק עומד במקום אחר. כך מפלמה, תצלם את החץ, בכל רגע ורגע שאתה מצלם את החץ, אתה תראה אותו עומד, רק עומד במקום אחר. אני מדבר על מצלמה של זמן חשיפה נקודתי, כן, בלי אפקטים טכניים. אז למעשה, אומר זנון, בכל רגע הוא בעצם עומד החץ, רק עומד במקום אחר. אז באיזה רגע הוא זז? מתי הוא עובר בין המקומות? הרי בכל רגע הוא עומד במקום אחר, אז באיזה רגע הוא זז?
נראה שהוא עומד.
אה?
נראה שהוא עומד, לא יודע את זה, הוא עומד.
אתה רואה שהוא עומד בכל רגע, הוא עומד במקום אחר. מה זה השליה אותי? ברגע הוא לא יכול לזוז. ברגע אחד הוא לא יכול לזוז, בנקודת זמן דבר לא יכול לזוז. אז בכל נקודת זמן הוא עומד במקום אחר. נכון? אז באיזה נקודת זמן הוא זז? אז הוא לא יכול לשנות מקום בנקודת זמן, אחרת זה אומר שיש מהירות אינסופית. נקודת זמן אחת, אז המרחק חלקי הזמן יוצא אינסוף. נקודת זמן, מרווח הזמן הוא אפס. אם הוא זז, איזה אפסילון שאתה רוצה במרחב, לא משנה כמה, 10 במינוס 20 מטר, הוא זז, חלק את זה בזמן שלקח לו לעבור את זה, תקבל מהירות אינסופית. אז בנקודת זמן הוא לא יכול לזוז, נכון? אז בכל נקודת זמן הוא עומד במקום אחר. אז השאלה באיזה נקודת זמן הוא זז? מתי הוא זז? מתי הוא עובר ממקום למקום?
זה לא נכון משתי פעילות, אחת זה אנחנו תופסים הרי נקודת תפיסה שלנו של זמן, אנחנו פעם מגיעים לנקודת תפיסה זמן של כאילו זמן מוחלט שלו, כן, שהוא לא כאילו של חוסר זמן, אנחנו תמיד תופסים רק את ה... כאילו אולי קשור לדבר השני, שאנחנו תופסים את התהליך ולא את החילוק.
אתה אומר שאין דבר כזה נקודת זמן? כאילו יש רק קטע זמן קטן כרצוננו?
לא יודע אם אין דבר כזה, יש דבר כזה שהוא לא עושה, אבל אנחנו תופסים את התהליך, או ההפך, לא תופסים את התהליך, אנחנו מנסים כאילו לפרק ולשים את האצבע כאילו על משהו, אנחנו לא מתחילים לתפוס את התהליך, אבל ברור שיש פה כאילו תהליך.
זה ברור שיש, זה לא קשור, השאלה היא מה אנחנו רואים. זה שברור שיש זה בדיוק הפרדוקס, אם לא היה ברור שיש אז אין שום פרדוקס, נכון? אז אין תהליך, הכל בסדר, מה הבעיה? כל פרדוקס בנוי כך שאני מוכיח לך באופן הגיוני משהו אחד, אבל הרי ברור לגמרי שהוא לא נכון. אם האגף השני לא קיים אז זה לא פרדוקס, אז הוכחתי לך באופן ברור דבר אחד, והוא אכן הדבר הנכון. כל פרדוקס תמיד בנוי כך שיש פה הוכחה בנויה לתלפיות על משהו אחד, ומצד שני ברור שהמשהו הזה לא נכון. זה מבנה של כל פרדוקס. אי אפשר לטעום כנגד הפרדוקס שטוב, אבל הרי ברור שההוכחה זו נכונה, כי הרי ברור שיש תהליך. זה גוף מה ששואל הפרדוקס, איך זה יכול להיות, כן? כל פרדוקס בנו יקר, אלה. אתה יודע, זה כמו, אתה מכירים את הפרדוקס ש... אני יכול להראות לכם שאחד שווה לשניים, למשל. מכירים את הפרדוקס, אחד שווה לשניים. עד כאן זה נכון, מסכימים?
בריבוע פחות x בריבוע
שווה ל-x בריבוע פחות x בריבוע.
לא כתבתי הרבה. אז נמדתי x מחוץ לסוגריים.
זה גם נכון, מסכימים?
מחוץ לסוגריים תקבלו את זה.
a ועוד b כפול a פחות b זה a בריבוע פחות x בריבוע.
נכון. עכשיו אני מצמצם את אותו מטר. x שווה ל-2x. אתה מצמצם ב-x. x שווה ל-2.
הבעיה פה כמובן שצמצמתי באפס, x פחות x זה אפס, אפשר לצמצם באפס. אפס כפול כל דבר הוא אותו דבר, אז אי אפשר לצמצם באפס. אבל מה, כבר היו לי מדי פעם כשדיברנו על פרדוקס, זה בא מזה, ברור שזה לא נכון, ברור שאחד לא שווה לשתיים. כן? אז אני ברור שאחד השווה, בדיוק זה הפרדוקס. אם בסוף הייתה יוצאת אותה נכונה, אז מה הפרדוקס? כל פרדוקס בנוי כך שיש לי הוכחה לכאורה נקייה ומסודרת שמובילה אותי למסקנה, אבל מצד שני, או השכל הישר, או העובדות, או העיניים, לא משנה, יש לי אינדיקציות ברורות לגמרי שהמסקנה הזאת לא נכונה. אז תמיד בנוי פרדוקס, בסדר? אז לכן, לא כדי לטעון כנגד פרדוקס, לא מספיק להגיד, רגע, אבל ההוכחה הזאת הרי ברור, התוצאה ברור שהיא לא נכונה. אתה צריך להסביר לי באיזה שלב בהוכחה שגיתי, או איזה הנחה שהנחתי במהלך ההוכחה לא נכונה. כי אם ההוכחה הזאת היא נכונה והיא מובילה אותי למסקנה הזאת, אז אתה לא יכול סתם לטעון למסקנה הזאת לא נכונה. אין איזשהו משמעות. בסדר?
אבל הכלים שלנו לתפוס את המציאות הם לא משליחים דווקא על המציאות. אני יכול להגיד שלא פרדוקס? יש פה חטא, אבל אני לא...
לא, אבל באיזה...
אין לי לתפוס את התהליך כתהליך, אלא רק אוסף תמונות.
בסדר, עכשיו אני שואל, אבל באיזשהו רגע של הזמן קורה שהוא עובר ממקום למקום, נכון? אז אם בכל רגע הוא נמצא במקום אחר, אז מתי הוא עובר בין המקומות? זו שאלה לוגית, לא רק על התפיסה שלנו. מתי הוא עובר? מתי הוא נמצא בין המקומות? כן? מתי הוא זז? הוא כל רגע, הוא במקום אחר. אני כבר מציג את זה פה בכמה ניואנסים, לא רק באחד, את הפרדוס הזה. יש לך להגביר אותו בכמה, אני שואל אותו בכמה צורות. לא משנה, בכל אופן לענייננו, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה. בואו נחזור למה שנוגע אלינו. בעצם מה ש... במה טעה זנון? זנון טעה בדיוק באותה תפיסה חזותית. זנון היה יווני כידוע והוא תפס את העולם באופן חזותי, וזאת בדיוק הבעיה. כשאתה לוקח מצלמה ומצלם את החץ ואתה רואה אותו עומד באיזשהו מקום, כל מה שאתה יכול להשיג זה לא שהוא לא זז, אלא זה שמצלמה לא יכולה לתפוס תזוזה. אתה מצלם את החץ, אתה רואה אותו עומד באיזשהו מקום, אז מה, אתה לא יכול להסיק מכאן שהוא לא זז, אתה יכול להסיק מכאן שמצלמה זה לא הכלי לצפות בתזוזה. מצלמה תופסת רק מיקום, היא לא תופסת תנועה, נכון? שאלו אותי קודם, בסדר, לא שאלו אותי, להפך, הציעו את זה ואני שאלתי, איך זה יכול להיות שיש תנועה על נקודת זמן? כן, הרי בנקודת זמן אתה לא יכול לשנות מקום אחרת. דרך אגב, לשנות מקום בנקודת זמן זה פרדוקס לוגי, לא פיזיקלי. זה שהמהירות היא אינסופית, זה לא הבעיה של תורת היחסות שאי אפשר לזוז במהירות מעל מהירות האור. זה בעיה לוגית, אם החפץ נמצא פה, אז הוא לא נמצא פה באותה נקודת זמן. זה לא בעיה בפיזיקה, זה בעיה בלוגיקה. שאלה אם החפץ נמצא פה או נמצא פה, זו סתירה לוגית. בסדר? אז פה אפילו לא יצויר שתורת היחסות לא הייתה נכונה, את זה אי אפשר היה לעשות. בסדר? בכל אופן, אז לענייננו, כן. מה קורה? חפץ, דבר אחד ברור, זה לא מרבב שני דברים. היותו של חפץ בתנועה, והיותו של חפץ משנה מקום. או היותו של חפץ בעל מהירות, והיותו של חפץ משנה מקום. זה שני דברים שונים. הם הרבה פעמים באים ביחד, אבל הם שני דברים שונים. זאת אומרת, חפץ יכול לזוז גם בנקודת זמן. לזוז במובן הזה, שאני אגיד שיש לו מהירות. זאת אומרת, בנקודת הזמן הזאת, הוא אמנם, יש הבדל בין השאלה, בין לומר שהחפץ נמצא בנקודה מסוימת, לבין לומר שהחפץ נח בנקודה מסוימת, נכון? זה שתי אמירות שונות. חפץ שנח בנקודה מסוימת, זה לא אומר רק שהוא נמצא שם. זה אומר שהוא נמצא שם וגם מהירותו אפס, נכון? חפץ שזז, גם הוא בכל רגע נמצא בנקודה מסוימת. אבל המהירות בכל רגע ורגע היא לא אפס. אז לכן, לומר שהוא נמצא בנקודה מסוימת, אין פירושו לומר שהוא לא זז. יש לו מהירות. נכון, הוא לא יכול לשנות מקום בנקודת זמן, כמו שאמרנו קודם, זה בעיה. אבל מהירות יכולה להיות לו בנקודת זמן. כל חישוב של מהירות, הרי התוצאה שלו, זה מהירות בכל נקודת זמן. בכל נקודת זמן יש מהירות מוגדרת לגוף. אז המהירות זה גודל שקיים גם על נקודה, לא רק על קטע של זמן. בסדר? רק מה? רק אנחנו, העיניים שלנו פועלות כמו מצלמה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על החץ הזה, אנחנו למעשה לא יכולים לראות את עצם זה שיש לו מהירות. כל מה שאנחנו יכולים לראות זה רק שהוא נמצא פה, ואחרי רגע הוא נמצא פה. אז אני מסיק, וזה כבר השכל עושה, לא העיניים. השכל עושה, מסיק, שכנראה גם כשהוא היה קודם הייתה לו מהירות. ושבעצם כל הזמן יש לו מהירות. אבל העיניים כשלעצמם, בלי העיבוד שהשכל עושה לנתונים, העיניים עצמם רואות רק מיקום, הן לא רואות מהירות. העיניים לא יכולות לראות מהירות. בסדר? ולכן בעצם זנון חשב שאין דבר כזה מהירות, כי זנון חשב שכל מה שהעיניים רואות זה מה שיש, ומה שהעיניים לא רואות זה מה ש... ואין. אין דבר כזה. בדיוק מה שכתוב פה. והיוונים חושבים בצורה חזותית, מה שהם רואים קיים ומה שלא רואים לא קיים, אבל זה לא נכון. מה שאנחנו רואים, הראייה, זה רק אמצעי אחד לצפות על העולם. לו יצויר שהיה לי מכשיר שנקרא מצלמה, עם מסרטה אידיאלית. כן, מסרטה שלא בנויה כמו המסרטות שלנו היום, כשאנחנו מצלמים סיטואציה, מצלמים עוד סיטואציה במהירויות גבוהות ומקרינים אותם אחת אחרי השנייה, זה נראה לנו כמו תנועה. זה כמובן מסרטות שהן בסך הכל מצלמות, בדיוק. זה מסרטות יווניות. זה אוסף של מצלמות אחת אחרי השנייה. אני מדבר על מסרטה שרואה את התנועה עצמה, זאת אומרת מסרטה שתופסת את התנועה, לא תופסת מיקום בחרב עוד מיקום, והמוח בעצם עושה את הפעולה ומגיע למסקנה שיש תנועה. זה מה שקורה הרי בסרט, זה מה שקורה בכל מסרטה.
מה
שקורה בעיניים? אין בעצם, בעולם שלנו היום אין הבדל בין מסרטה לבין מצלמה. מסרטה זה רק הרבה מצלמות, זה הכל. שאלה אם יש דבר כזה תיאורטי, אני לא יודע איך בונים, חשבתי פעם אם אפשר לבנות דבר כזה. מה? שהעיניים לא יוכלו לתפוס את התוצאה של מסריטה כזאת. אני אוכל אבל לארגן מכשיר חושי תיאורטי שיפנה ישר למוח, לא דרך העיניים, שיראה תנועה. האוזניים, מבינים? זה בדיוק שם אני חותר. זאת אומרת, טוב, אני פעם חשבתי, יש אפקט דופלר למשל, יכול להיות שזה משהו שמזכיר את זה קצת. אפקט דופלר זה אפקט שמודד ישר את המהירות של גוף, לא על ידי למדוד מתי הוא נמצא, איפה הוא נמצא בזמן זה, ואחרי זה איפה הוא נמצא בזמן זה, ולחלק את המרחק במהירות. זה מדעי המהירות הרגילים. הם כמובן עובדים בצורה יוונית. כל החשבון האינפיניטסימלי בעצם עובד בצורה יוונית. הוא מגדיר את הנגזרת דרך הפרשים של המקום, נכון? איך מגדירים אצלנו נגזרת תמיד במתמטיקה? איך מגיעים למהירות? מה זה מהירות של גוף? זה המקום שלו בזמן מסוים, פחות המקום שלו בזמן קודם, חלקי הפרש הזמנים. וכשלוקחים את זה להיות מאוד קטן, זה מה שנקרא נגזרת. אני לא יודע אם כאן למדתם, אני יודע שחלק מכם למד. אז זה בעצם הגדרה שמנסה לתפוס את התהליך דרך התפיסות הסטטיות. זאת אומרת, אני יודע לתפוס מקום, זו תפיסה סטטית, אין לי בעיה עם זה. גם נקודות זמן אני יודע לתפוס. מהירות זה גודל שאני לא יודע לתפוס אותו, אני צריך להגדיר אותו באמצעות המקום והזמן. אז אני מגדיר אותו דרך הפרשים.
זאת הגדרה של מהירות.
לא.
בהגדרה, מה?
זאת בדיוק הטעות היוונית.
לא, לפחות תגידו שמה שאמרתי בכיתה ד', זה ככה. לא, איך מודדים מהירות? זה המרחק.
איך מודדים מהירות? זאת שאלה אחרת משאלת מגדירים מהירות. זה בדיוק הנקודה. אנחנו מודדים מהירות כך כי יש לנו מגבלות תפיסתיות, זה נכון. אבל זה לא אומר שזאת באמת המהירות. היוונים תופסים שאיך שאנחנו מודדים מהירות זה באמת מהירות.
זה כבר תפיסה אנושית. מי אומר שיש מהירות בתור משהו
עצמי? אני יכול להביא לזה כל מיני ראיות. למשל, כשאתה מוסר תנה, לדוגמה, לגוף. שאני, כדור פוגע בקיר, בסדר? אז כשהוא מגיע לקיר יש לו מהירות, הוא בכל זאת לא מתקדם, הקיר עוצר אותו. מה זה אומר? זה אומר שיש לו מהירות שלא באה לידי ביטוי באופן של שינוי מקום, נכון? זאת אומרת, כי הקיר לא נותן לו. איך זה כן בא לידי ביטוי? הוא מוסר תנה לקיר או לגוף שבו הוא מתנגש, הוא מוסר לו תנה. מה הוא מסר לו? הוא מסר לו שינויי מקום. הוא מסר לו מהירות, זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא מהירות, שמוסרים אותו אפילו למקום למקום.
זה לא מהירות, זה יכולת למהירות.
בסדר, זה, מהירות זה גודל פוטנציאלי בכל מקרה. זה פוטנציאלי, כשאתה מסתכל על המיקום, מהירות זה הפוטנציאל שלך לשנות מקום. אתה מסתכל דרך אפיונים של מקום, אז המהירות זה דבר פוטנציאלי. אבל יש צורה אחרת להסתכל על המהירות שבו זה הדבר עצמו. דרך אגב, בתורת הקוונטים, מי ש ילמד את זה פעם, ויסתכל על זה באופן הזה, אז בתורת הקוונטים באמת יש, מגדירים שם שתי תמונות לגמרי מקבילות. אחת מהן זה נקרא תמונת המקום ותמונת התנה. ואפשר להסתכל בתמונת התנה, ושם באמת הצירים, מערכת הצירים שלך, זה תנאים, זה לא מיקומים. זאת אומרת, זה מהירויות. ולהפך, דווקא המקום שם זה גודל לא נתפס. זאת אומרת, שם באמת מסתכלים בצורה של מסרטה אידיאלית, מה שקראנו קודם. זאת הצורה השמיעית. תמונת התנה זה הצורה השמיעית להסתכל על העולם. זה אחד משמעי ככה, מי שקצת מכיר את הדברים האלה. המדע נהפך לשמיעי? המדע מובל בעל כורחו להיות שמיעי, והוא כל הזמן בועט ומסרב להכיר בזה, לכן הוא לא מבין את העולם. חלק גדול מהבעיות שיש היום במדע, אני חושב, לעניות דעתי, זה בעיות שנובעות מזה שהמדע, ככל שהוא מתקדם, הוא נאלץ להבין שיש חלקים שמיעיים במציאות. שיש דבר כזה שנקרא תנה, זה לא רק אבסטרקציה. וכיוון שיש דבר כזה ואני לא יודע לתפוס את זה, אז אני לא יודע, זאת אומרת, אני נכנס לכל מיני פרדוקסים. עיקרון אי-הוודאות, שאומר שאני לא יכול למדוד לדעת מקום של גוף ובו זמנית גם לדעת את המהירות שלו. למה לא? פשוט מאוד, זה ברור. כי מצלמה לא יכולה לתפוס גם מקום וגם מהירות, אמרנו כבר קודם, נכון? גם מסריטה לא יכולה לתפוס גם מקום וגם מהירות, כי תופסת רק מהירות, לא תופסת מקום. אבל צריך לדעת שמצלמה לא נותנת תמונה מלאה, וגם מסריטה לא נותנת תמונה מלאה. אם תסתכל גם על מצלמה וגם על מסריטה, אם תוכל להסתכל כביכול בו זמנית דרך שתיהן, אני מדבר כרגע על השכל, לא על העיניים, אז אתה תוכל לדעת גם מקום וגם מהירות, ביחד. תמיד שאתה תסתכל עם העיניים, זאת מה הפרדוקס של זנון. אתה תסתכל עם העיניים, אתה אף פעם לא תדע מהירות, כי העיניים תופסות מקום. אבל...
זאת המהירות הפוטנציאלית, אם אתה תשמע את זה.
מה?
זאת המהירות האמיתית שלך, אתה חייב לעשות את זה הפיברושים.
לא נכון, לא נכון. לא נכון. לא, זה ודאי שלא נכון. אפקט דופלר למשל לא עובד כך. זה ברור לו. כמדידה אני יכול להראות לך מדידות שלא מסתמכות על הפרשים. אפקט דופלר, מה זה אפקט דופלר? אפקט דופלר שולח קרן אור אל דבר שזז, כל המקמים המשטרתיים, או קרן לא נעשה קרן אור, כל גל אלקטרומגנטי כלשהו, לא משנה כרגע, הוא חוזר אליי בתדר קצת שונה, שהתדר הזה הוא תלוי לינארית במהירות של הגוף שבו הוא פוגע. זאת אומרת, אם יש... השינוי בתדר הזה הוא משהו כפול למהירות של הגוף שבו הוא פוגע, לא משנה כרגע. בסדר? אתם מבינים שהמדידה כזאת היא לא מדידה הפרשית. ברגע שיש לגוף מהירות, אני יודע מה היא. אני קצת מרמה אתכם פה, אבל תיאורטית זה נכון.
אדם שעומד על הר, אני אגדיר אותו שיש לו מהירות, אפילו מונח, בגלל שהוא
נמצא... כן, עכשיו מהירות אפס. מה זאת אומרת עומד על הר?
אבל יש לו מהירות...
לא, זה אנרגיה פוטנציאלית, זה משהו אחר. אני לא מדבר על אנרגיה, אני מדבר על תנה. גם כשקודם לא דיברתי על אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית זה משהו אחר. באתי על תנה.
לפי זה אנחנו נשאים, נגיד, אני נמצא עכשיו במהירות. אני כן רואה את הדברים מהירות יחסית, כי מצד אחד כדור הארץ כן מסתובב, נער מסתובב, לא יודע מהירות, ואני חושב, אני מסתכל על עצמי בתור בן אדם נח. זאת אומרת שאני...
ביחס לכדור הארץ, תנח, ביחס לשבת הדרים, אתה
יודע. בדיוק בשביל זה, זאת אומרת שהמהירות זה דבר שביחס למשהו.
אבל המהירות ביחס למשהו.
אני חייב לדעת אותו ביחס למשהו, זאת אומרת שזה דבר... שמהירות זה כן דבר שצריך...
אבל לא הפרשים בתנועה שלי, לא, זה לא קשור בכלל. זה לא שייך להפרשים בתנועה שלי. זה ביחס למישהו אחר. אנחנו לא מדברים על ההפרשים האלה. אני מדבר בהינתן מערכת צירים נתונה, כשהראשית שלה ידוע לך איפה היא. עדיין בשביל לדעת מהירות אתה צריך לקחת הפרש. לא בשביל, לא הפרש ממערכת הצירים. הפרש בין שני זמנים עוקבים במיקום של הגוף. אני מדבר על זה. טוב, אבל לענייננו, בעצם...
איך
מבחינה
לוגית...
כתבו
שיש
פרדוקס
לוגי ש... שאם כאילו מחכים, אז הגוף אף פעם לא נע, כאילו מזמן לזמן.
הגוף אף פעם לא משנה מקום על נקודת זמן, זה ברור. אבל זה שהוא לא משנה מקום, זה לא אומר
שם... מזמן לזמן.
מה הבעיה? כל בדיוק זאת הנקודה. מה שזנון טעה זה בזיהוי בין שינוי מקום לבין מהירות. זנון תפס שאם אין שינוי מקום, אז גם אין מהירות. אבל זה לא נכון. על נקודת זמן, נכון, אין שינוי מקום על נקודת זמן, זה כמובן אבסורד, ואי אפשר לשנות מקום בנקודה אחת של זמן. אבל זה לא אומר שאין מהירות באותה נקודת זמן. תוצאה של פונקציה הנגזרת זאת פונקציה שמוגדרת על כל נקודה. כשאתה מחשב מהירות של גוף, על כל נקודה מוגדרת, יש מהירות מוגדרת. מהירות היא לא גודל שקיים רק על קטע, זה גודל שקיים גם על נקודה.
אם נחלק אבל לזמן שווה 0, הרבה כאילו קטעים כאלה של זמן...
לא, אני לא מדבר על חלוקה של קטעים, אני מדבר על לרדת לנקודה. בחלוקות תלך עד אינסוף, לא תגיע לנקודה אף פעם. תמיד תגיע לחצי ממה שהיית קודם. נקודה זה לא חצי ממה שהיית קודם. נקודה זה דבר שמימדו אפס, לא רק אורכו אפס. מבין? בקו, מימדו אחד, וגם התחלק אותו עד הסוף, אז תקבל דבר שמימדו אחד, אבל אורכו אפס. זה עדיין לא נקודה. נקודה גם מימדה אפס. לכן לנקודה אי אפשר להגיע לידי חלוקה אינסופית של הקו. נקודה זה מושג מעולם מושגי אחר.
אבל עדיין זה יש פרדוקס שאי אפשר לעבור מנקודה לנקודה.
למה לא?
נקודה
ועוד
נקודה לא יוצרים קו.
בטח שיוצרים, בתחומות מסוימות הם כן יוצרים קו. הנקודות האלה אין ביניהם רווח, כאילו, הן עומדות אחת צמודה לשנייה כביכול.
עדיין
הם כאילו,
אין שינוי מקום.
למה אין שינוי מקום?
החטא היה בנקודה במקום מסוים. בנקודה השנייה
הוא
במקום אחר, איך הוא הגיע לשם?
די. כל זמן שתיתן, אני אגיד לך, באיזה נקודה הוא יעמוד, מה קורה, מה הבעיה?
זה היה
מקרקל. הוא כל הזמן זז. מה זאת אומרת מתי הוא זז? זה בדיוק הנקודה. בכל רגע שהוא, אתה קורא לו עומד, הוא גם זז.
הוא לא משנה מקום, הוא זז. יש לו מהירות, זה בדיוק הנקודה. בטח שהוא לא זז, כי אי אפשר לזוז על נקודה. מה זה קשור לעניין? הנקודה אי אפשר לזוז, זה בדיוק הנקודה. הנקודה רק יכול להיות לך מהירות, אתה לא יכול לזוז. אבל מתי הוא משנה מקום? זו שאלה פרדוקסלית גם כן. השאלה פרדוקסלית, לא התשובה. כי מה זאת אומרת, אתה מצפה למה? לנקודת זמן, בנקודת זמן אי אפשר לשנות מקום. אז לכן כשאתה שואל אותי מתי הוא משנה מקום, אז תשאל אותי באיזה קטע. טוב, האם הוא משנה מקום, אין בעיה. אמן. השאלה לא... השאלה היא פרדוקסלית, לא התשובה. אין עם זה בעיה בכלל, זה לא פרדוקסלי בכלל. אני שאלתי קודם, אתה עשית קודם לטעון משהו אחר, זה היה ויכוח בין ברגסון לאיינשטיין. ברגסון טען שהתפיסה האיינשטיינית של הזמן, זה שהזמן מורכב מכל מיני נקודות סטטיות אחת יד השנייה נורא צפוף. וברגסון טען שזה... הוא רק רק הוא קיים.
מה זאת
אומרת, זה שילוב הסתיים? כן, אני חושב שיש אפילו שני זמנים למעשה, לא, לפחות שני זמנים יש בעולם, שני צירי זמן. טוב, אם אתה מרגיש שהזמן זורם, אז אמרת בזה שיש שני צירי זמן, נכון? מה זאת אומרת הזמן זורם? על איזה ציר הוא זורם? ביחס לאיזה ציר הוא זורם? אתה מרגיש היום שהזמן כאילו נמשך, נכון? הזמן איכשהו עובר מן העתיד לעבר, במרחב אתה לא מרגיש את התכונה הדינמית הזאת. נכון? יש איזשהו הבדל בהרגשה בין מה זה זמן ומה זה מרחב. אבל אם באמת אתה מאמין שהזמן הוא זורם, אז אתה צריך להגדיר מי הוא הציר הנייח שביחס אליו הוא זורם. אתה חייב להניח...
ביחס איזה תודעה שומעת מבחוץ...
זהו, ולתודעה היא, יש ציר זמן סטאט. כל דבר שהוא זורם, הוא זורם על פני ציר זמן, נכון? מה זה נקרא לזרום? מה נקרא להשתנות? שברגע כזה הוא היה כך, וברגע הוא, הוא יהיה כך. אבל כשאתה מדבר על הזמן עצמו איך הוא משתנה, אז אתה צריך להגדיר איזשהו עוד ציר זמן אחר שעל בסיסו הזמן הזה משתנה. אתה חייב להניח שיש שני צירי זמן אם אתה אומר שהזמן זורם. אפשר להגיע לזה מכל מיני כיוונים, גם מכיוונים הלכתיים, שיש שני צירי זמן. ציר השבתות הוא שונה מאשר ציר ימי החול. מה? מה? שם זה מנותק מהמציאות. אבל זה בדיוק הנקודה שזה לא מנותק מהמציאות. צריך לחפש את זה גם במציאות ולא רק בהלכה. אה? מציאות רוחנית. לא, לא, אני מדבר על הזמן עצמו, מילות דהתקצאי. מילות דהתקצאי הופך את כל השבת ליחידת זמן אחת. אתה רואה שהזמן בשבת הוא לא משהו זורם, הוא משהו קבוע, זה משהו סטטי, זה אותה שבת שהייתה בבריאת העולם, זה השבת שיש היום, זה לא שבת אחרת. זה אותה שבת בדיוק. יש מדרש שאומר שמי ששומר שבת אחת מעלה עליו הכתוב כאילו שמר את כל השבתות מבריאת העולם עד פגיעת המשיח. למה? זה אותה שבת בדיוק, אין שתי שבתות שונות. אתה בציר הזמן של השבתות זה אותו... אתה תמיד נמצא באותה נקודה. רק על ציר הזמן של ימי החול זה שונה. פשוט עברו שישה ימי חול בינתיים, אז אתה פשוט כל פעם, כל שישה ימים עולה למעלה, נפגש עם אותה נקודת זמן למעלה. עם הזמן הרוחני הזה שעומד. אחרי זה אתה יורד למטה, אתה זז עוד שישה ימים בציר הזמן למטה, ועוד פעם עולה למעלה אותה נקודה. אבל הציר של למטה...
24 שעות האלה של השבת זה קטע, זה לא נקודה.
לא, 24 שעות של השבת זה קטע על הציר של למטה. על ציר הימים שאתה מודד גם עם ימי החול, גם שיש ימי החול. אבל למעלה זאת נקודה.
אם אינם יצא הלוואה בשבת...
זה מי לא תתקצה.
זה לא יתחייב בריבית?
לא, הוא יתחייב בגלל שריבית לא נקבע לפי הציר של השבת, אלא לפי הציר של ימי החול. לא, יש לזה אבל נחתמין נתקן, קטן שיגדיל באמצע שבת, יש לה הרבה נחתמין על זה. מילות התקצאי, יש... טוב, בכל אופן, אז אם נחזור לענייננו, אז אנחנו רואים עכשיו, התקדמנו צעד אחד הלאה. עכשיו אנחנו רואים שהראייה, לא רק שהיא תופסת גם דברים זזים וגם דברים נייחים, היא תופסת רק דברים נייחים. כשאני תופס דברים זזים, זה בסך הכל אינטרפולציה שהמוח שלי עושה בין תפיסות של נייחות. אבל הראייה זה בדיוק ההפך משמיעה. הראייה תופסת רק דברים נייחים. כשהראייה תופסת דברים זזים, כשאני מסתכל על גוף זז, אני לא באמת תופס את התזוזה שלו. אני רק עושה, המוח שלי או השכל שלי עושה איזשהו חישוב על הנתונים שלו נמצא קודם פה ואחרי זה פה ואחרי זה פה, ואני יוצר אצלי בראש איזושהי תודעה, איזשהו סרט דמיוני. אבל כשאני רואה, אני רואה אוסף צילומים, כן? כמו בקולנוע. נדע? אני חושב שזאת אחת הבעיות שיש בסרט אילם, דרך אגב. סרט אילם, יש איזושהי הרגשה, אתה לכם לראות סרט אילם? מי שמכם? אה? צ'רלי צ'פלין עם הראשונים, כן. יש איזושהי בעיה בסיסית בסרט אילם, מעבר לזה שחסר חלק מהמציאות. זה לא רק שחסר חלק מהמציאות, לדעתי. יש הרגשה שזה בכלל לא מציאות. זה לא, אתה איכשהו, לפעמים משייכים את זה לזה שאתה כאילו בתוך איזה חדר סגור ולא שומע את הקולות. אתה מנותק ממה שקורה. אני חושב שזה מעבר לזה. זה מעבר לזה. הנקודה היא שכשאתה רק רואה, אז אתה בעצם לא תופס את הדבר החי. אתה תופס אותו מת פה ואחרי זה מת פה ואחרי זה מת פה. הדבר היחידי שיכול לתפוס את עצם החיות שלו, לא ליצור אינטרפולציה של חיות. אלא לתפוס את עצם זה שהדבר פועל. לא את, ה, לא, את, לא את איזה אינדיקציות עקיפות לזה שהוא פועל. אם הוא היה קודם פה, ואחרי זה הוא זאת לשם, אז כנראה שהוא זאת, כנראה שמדובר באדם חי. זאת לא גבייה שקודם הייתה מונחת פה ואחרי זה פה. אבל זה פעולה של השכל. מתי אתה יכול לראות את זה שהוא זאת, או לחוש, לא לראות, אלא לתפוס את זה בחושים שהוא זאת, רק באוזן.
זה שאני מדבר על החוויה, זה לא יודע אדם התחופה, זה דבר על חוויה דווקא יותר שני. זה דווקא על זה שקורא להיות בפנים ופחות...
זה במישור החוויה, אני מדבר כרגע במישור התפיסה. הרי אנחנו מדברים כרגע על ראייה ושמיעה...
אתה ניכנס לזה הרבה יותר,
אבל זה חוויה שמית
הרבה יותר
חוויה. חוויה, אבל עוד פעם אני מדבר כרגע לא... אני מדבר על המטאפורות, לא על משמעותן. המטאפורות זה הראייה לעומת השמיעה. מה עושה הראייה לעומת מה עושה השמיעה? משמעותן זה משהו אחר. כבר אמרנו פעם שתפיסה שמית יכולה להיות באמצעות העיניים. זה לא הבעיה. אני כרגע מגדיר את המטאפורות בלבד. המשמעות שלהם זה אתה צודק, זה בתחום החוויה, בהחלט ייתכן שדווקא עם העיניים אני אצור חוויה שמית, רק למה אני קורא לחוויה הזאת שמית בכלל? כי השמיעה זה מה שאחראי על התפיסה והחושית של זה. השמיעה זה לתפוס את הדבר פועל של עצמו, לא להסיק שהוא פועל, לא להסיק שהוא חי. כשאני רואה בן אדם ואני לא שומע כלום, אני רואה אותו זז ממקום למקום, אני רק יכול להסיק על זה שהוא חי. אני לא תופס על זה שהוא חי. כשאני שומע אותו אבל... את התנועה שלו, את הדיבור שלו, אז זה לא עסקה, אז זה ברור, אני שומע אותו פועל, אני תופס את הפעולה עצמה. זה מסרטה, האוזן זה מסרטה, העיניים זה מסלמה והאוזן זה מסרטה. ומי שתופס רק מה שיש בעיניים זה מה שיש, אז הוא נכשל בכל הפרדוקסים של זנון, הוא יווני. הוא חושב שאין דבר כזה מציאות, יש רק שינויי מקום ומציאות זאת אבסטרקציה. זה איזשהו מושג פיקטיבי שאנחנו המצאנו כי נוח לנו מתמטית לתאר את העולם באופן של מושגים כאלה. אבל זה לא נכון. מושג המיעוט זה מושג קיים. ואנחנו מגדירים אותו באופן מעולת, כי התפיסה שלנו היא תפיסה באמת של מצלמות. אנחנו מגדירים אותו דרך כל מיני הפרשים. אבל הראיה שבסוף החישוב יצא לנו מיעוט בנקודה. יש מושג כזה של מיעוט גם בנקודה, לא רק בקטע. אז בעצם דבר סטטי זה דבר מת, דבר נייח. החיות של משהו באה לידי ביטוי בזה שהוא זז, והיכולת שלנו לתפוס חיות של משהו זה על ידי אוזן. כי הדבר הזז משמיע קולות. לתפוס בעיניים שהוא זז זה לא לתפוס את החיות. זה להסיק על קיומה של חיות. זה בדיוק איך שיווני מסיק על קיומה של תנועה. יווני שלא יכול לתפוס את החיים עצמם, אלא רק את מה שנראה מהחיים, את הדבר החזותי. אז הוא רק מסיק אולי, או באופן היולי, שיש דבר כזה שנקרא חיים, אבל הוא לא תופס את זה, אין לו איזושהי חוויה בלתי אמצעית של הדבר הזה. בסדר? אני חושב שעל זה הוא מתכוון שהוא משתמש במטאפורות האלה. ברור שבעולם סטטי, שאין כוחות שפועלים מאחורי הסטטיקה שאתה רואה, בעולם חזותי, צורני, שמאחוריו אין כוח שהוא פועל, בדוגמה שלנו נגיד, בעולם שבו יש שינויי מקום, אבל מאחוריהם אין מהירות. אין לגוף תכונה שהיא באמת קיימת בו, שגורמת לו לשנות מקום. רק הגוף משנה מקום, אני יודע שמשנה מקום. טוב, אז הוא עומד כנראה בהרבה מקומות. כך אני אקרא לזה באופן קיצוני. כן, כיווני קיצוני. כך הייתי מכנה את זה. הגוף לא זז, הוא רק עומד בהרבה מקומות. כן? אז אתה בעצם תופס את העולם שאתה רואה בלי כוח שמחיה אותו מאחוריו. המהירות זה כאילו, או האנרגיה, זה הכוח שמחיה אותו מאחוריו. והוא... בא לזה ביטוי בעיניים שלנו באופן של שינויי מקום. אבל מאחורי זה יש לוגוס פועל, לא לוגוס נח. לוגוס חי. אתם מבינים? אצל היווני, מאחורי זה אין כלום. יש רק את מה שרואים. כל השאר זה פיקציות. אז זה מת. אין דבר שפועל. מה זנון יגיד על רוח השד יודע? כי לך תבין איך הוא יכול להגיד שאין תנועה. זנון לקח את היווניות באופן הכי קיצוני. הוא באמת טען שמה שאנחנו רואים זה שטויות ואין דבר כזה תנועה. אין תנועה בכלל, לא רק לרוח, אין בכלל תנועה. כן, אז זה הביטוי הקיצוני של היווניות. תראו, כשאני מתאר שני מודלים קיצוניים, אתם צריכים להבין, כמעט ואין אנשים שהם לגמרי פה או לגמרי פה. אנחנו מתארים פה שתי דמויות דמיוניות כדי שנבין בין מה למה משחקים. היוונים זה אותם אלה שקרובים יותר לפה, והיהודים זה אותם אלה שיותר קרובים לפה. גם היהודים תופסים דברים מסוימים באופן חזותי, לא מדבר רק בדיעבד. תפיסה היהודית, תמיד מתייחסת לחזותיות, היא לא מתייחסת רק לחזותיות, זה הנקודה. אז השאלה היא מה המינונים, זה מה שקובע איפה אתה, באיזה, איפה אתה על הציר הזה בין שני הכתבים, האם קרוב לפה, קרוב לפה. אי אפשר לקחת את זה ממש עד הסוף ולהגיד, טוב, אני באמת לא מצליח להבין מה היה בראש של זה, זה לא לקחת את זה עד הסוף. זה לא באמת תפר שמה שאני לא רואה לא קיים. אז באמת הוא אומר משפטים שאני פשוט לא מצליח להבין את המשפטים. מה זה נקרא אין תנועה? מה זאת אומרת אין תנועה? ומה יש העיניים שלי רואות מה זה? סתם אין... זה מוביל לאידיאליזם? או מה, על מה הוא מתכוון? זה לא ברור לי פשוט מה הוא מתכוון אפילו. טוב, אבל זה באמת אמירות קצת קיצוניות. אתם מבינים שאם אין כוח שפועל, אם הלוגוס עומד, הוא לא חי, כמו שאלכסנדרונים הוסיפו, נכון? אלכסנדרונים הוסיפו לוגוס חי מאחורי הלוגוס המת, האפלטוני, זה מה שראינו בסימנים הקודמים. כשהלוגוס עומד, לא יכולה להיות גם בריאה. מבינים למה היוונים מבינים שהעולם הוא קדמון? כי אם אין שום דבר שפועל מאחורי העולם, הכל נייח. אז כל מה שהיה הוא שיהיה, רק יש העתקה כזאת, כמו חותם ונחתם. מה שיש למעלה זה איזשהו עולם אידאות סטטי, בעולם הזה הוא איזושהי חותמת, זאת אומרת איזשהו העתקה של מה שלמעלה. שום שינוי מהותי בזמן לא יכול להיות בתפיסה כזאת. לכן התפיסה של היוונים, תפיסת הקדמות של היוונים, היא מהותית לתפיסה שלהם. זה לא במקרה תפיסה רווחת אצל היוונים. זה דבר מהותי. יוונים שתופסים את הכל כדבר סטטי לא יכולים לתפוס בריאה. בריאה זה אך ורק אם אתה מבין שמאחורי המציאות שאותה אתה רואה יש משהו חי שמפעיל אותה, אז הוא גם יכול כמובן ליצור אותה, קודם היא לא הייתה, ועכשיו הוא, היא כן, הוא דבר שפועל, הוא לא דבר שקיים בלבד, הוא דבר שפועל. זה לא גוס פועל מה שהוא אמר כל הזמן, זה לא אידאות, עולם אידאות, אפילו אם הוא קיים עולם האידאות האפלטוני, זה לא משנה שום דבר, עדיין זה העולם הוא קדמון, כי זה דבר נייח, קיים אבל נייח, מה זה עוזר לי?
זה
לא אומר שאתה בריאה בכך, נכון, אני אומר, זה תנאי הכרחי אבל לא מספיק לתפיסה של בריאה, התפיסה של הלוגוס הפועל. כן, אבל זה שפעם לא היה כלום, אבל אתה לא בהכרח יכול להגיע למסקנה שפעם לא היה כלום ועכשיו יש הכל. לא בהכרח, יכול להיות שהיה שינויים כל הזמן. אתה אומר שבאיזשהו מובן כל שינוי הוא יש מאין, אבל זו גם תפיסה יוונית, דע לך. כי מה אומר היווני? היווני אומר שאין הבדל, וזה בפיזיקה היום מאוד רווח, בתורת השדות היום המודרנית מתארים תנועה של חלקיק, זה נקודה מאוד מעניינת, מתארים תנועה של חלקיק באופן שהוא מושמד פה ונוצר פה. הוא לא זז מפה לפה, הוא מושמד פה ונוצר פה, מין תפיסה נייחת כזאת, אין שום דבר לא זז, הוא מושמד פה וזז פה. אתם יודעים, כמו תחשבו על קרסר במחשב, אתם יודעים, הנקודה הזאת במחשב שאתה מזיז אותה עם החץ, כן? אז היא זזה, שום דבר שם לא זז, נכבד פה ונדלקת פה, נכבד פה ונדלקת פה, נכון? יש משבצות על המחשב והן נדלקות באופן עוקב מצד שמאל לצד ימין, הקרסר הזה לא זז, שום דבר שם לא זז. אז היוונים או הפיזיקאים המודרניים, שהם גם יוונים בתפיסתם, הם תופסים שכל העולם ככה, כל זוזה היא כזאת, אתה מת פה ונוצר פה, אתה לא זז. תמיד במובן הזה באמת כל תנועה יש מאין, זה מה שאמרת קודם, אבל מי שתופס שהדבר הזה יש לו קיום רציף גם, רק הוא משנה אפיונים, אז זה הרבה פחות יש מאין. זה יש בזה איזשהו מובן, זה יש מאין של הצורה, לא של הדבר עצמו, של צורתו, בסדר? לכן התפיסה שכל יצירה היא יש מאין זו גם תפיסה יוונית. מה? תלוי למה אתה קורא חומר. אם הקדוש ברוך הוא החומר, אז אתה צודק, כל הבריאה זה בעצם איזשהו מקום הסתלקות שלו, או הגבלה שלו, או צורה, לתת צורה עליו. אבל אני מדבר במושגי החומר שלנו היום, לא במושגי אלוקות. כשאנחנו תופסים חומר וצורה, נגיד, עד כמה שאנחנו יכולים לתפוס את זה. אז אז זה בעצם ההקדמה לגבי המטאפורות של ראייה ושמיעה. אנחנו גם הבנו היום שההבדל בין ראייה ושמיעה זה גם הבדל בין לתפוס את הדבר הפועם, החי, הפועל, לעומת לתפוס את, את עצם קיומו, את הדבר הסטטי, את זה, זה שהוא קיים, לא את זה שהוא פועל, יכול להיות גם מת, לא. אינדיקציה לזה שבן אדם חי זה שהוא זז, נכון? אדם מת, זה בדיוק בן אדם שלא זז, כן, זה בדיוק האפיון הכי בולט לבן אדם שלא, בן אדם שלא זז. ולתפוס דברים זזים זה לתפוס אותם חיים, לתפוס דברים עומדים זה לתפוס אותם מתים. וכן הראייה זה באיזשהו מקום נח, עולם דומם, זה עולם של צפייה. ועולם של ההזנה, של שמיעה, זה לתפוס עולם חי. לתפוס שמאחוריו לפחות יש כוחות חיים שפועלים. החוק הטבע נתפס כשם עצם, כמשהו שפועל, כמשהו שקיים. לא כאיזושהי הפשטה שלנו שמתארת בסך הכל אוסף מצבים נייחים שעד בשנים. אם היה מצב כזה, חוק הטבע לפי הפיזיקאי המודרני או היווני העתיק אומר שבעצם אחרי מצב כזה יבוא מצב כזה. לא שמי מצב כזה ייווצר מצב כזה. אלא אחרי מצב כזה יבוא מצב כזה. יש כללים של קורלציות. אין איזשהו מנגנון, זה לא התפתחות של אותו דבר. כי אין שום דבר שפועל. זה הפשטות שלנו, חוקי הטבע. ומה זאת, התפיסה של חוקי הטבע כדבר קיים, זה בעצם לתפוס את חוקי הטבע כדבר שפועל על אותה מציאות כל הזמן, רק משנה אותה לפי איזשהם כללים. אבל חוקי הטבע זאת לא הפשטה. חוקי הטבע זה, אנחנו אולי מגיעים אליהם על ידי הפשטה. אבל גם כשהגענו אליהם, כשהגענו לחוק הטבע עצמו, אז זה מייצג מציאות אמיתית, בהנחה שהגענו לחוק אמיתי. אם לא, אז הגענו לאיזשהו קירוב שלו, אנחנו לא תופסים אותו עד הסוף, אבל יש שם משהו אמיתי. בסדר? הקישור שהוא עושה, זה בעצם הקשר בין חי ומת לבין שמעי וחזותי, נייח ונייד, כן, זה בעצם מה שהסברנו עד עכשיו. המעלות הטובות, הוא טוען פה בכמה מקומות בקטע, הם גם, אצל היוונים גם המעלות הטובות זה סוג של יופי. הם מחברים את המעלות הטובות עם יופי. יופי זה כמובן מתאר תפיסה חזותית. כן, זה לא במקרה שהיוונים שמו דגש רב על יופי, על אומנות חזותית, על פיתוח הגוף. זה דברים שהיו מאוד, מאוד מפותחים ביוון העתיקה. כי אצלהם היה מאוד חשוב איך דברים נראים. זאת אומרת, היופי זה מושג שהוא חזותי במהותו. היופי ההלני, אני מתכוון. יש יופי אחר, שהרבה פעמים קוראים לו יופי אפלטוני. אבל לפי תפיסת הנזיר גם אפלטוניות זה סוג של יווניות, רק יותר דק. זה גם סוג של יווניות. מה זה יופי יהודי? זה שאלה אחרת כבר. יש יופי יהודי גם ש... זה משהו אחר, אולי עוד נדבר על זה. היופי זה בעצם תפיסה חזותית. התפיסה חזותית בעצם, אולי אפשר לקרוא לזה באיזושהי צורה, זה איזושהי תפיסה של השוואה. כשאני תופס של דבר מסוים הוא יפה, אז סתם ככה מושג היופי האסתטי, אני חושב שהוא, אני לא יודע, יכול להיות שתמיד אפילו, אני לא רוצה להיות יותר מדי קיצוני בביטוי, אני לא יודע, אבל נדמה לי, כל המקרים שאני יכול לחשוב עליהם, אני אומר דבר מסוים שהוא יפה, זה אומר שיש איזושהי התאמה בין דבר לדבר. יש איזושהי הרמוניה בין משהו למשהו. אין דבר שהוא יפה כשלעצמו. זאת אומרת, יפה כשאתה אומר על תמונה שהיא יפה כשלעצמה, לא על הרקע שהיא נמצאת, זה לא משנה. זה התאמה בין חלקים פנימיים של התמונה לבין עצמם. אבל תמיד יופי מבטא איזושהי התאמה בין דבר לדבר. זה יופי. מה? אני לא יודע, לא יודע. צריך לחשוב אם זה בכל המקרים ככה, אבל בהרבה מקרים זה ככה, אז אנחנו גומרים את הזמן. טוב, אז בואו נשאיר את זה לפעם הבאה, אנחנו נמשיך את זה לפעם הבאה.